גמרנו את החרשים הזה מהאבנים האלו. עכשיו בעצם השלב הבא זה בעצם לנסות להתחיל לסרטט בפרוטרוט את התפתחות הלימוד בתוך התקופות הללו. לפני זה רק יש נקודה אחת שנדמה לי שלא טיפלנו בזה, אם טיפלנו אז תעצרו אותי, וזה איזשהו פטיבה נקרא זה השקפתית לכל הסיפור הזה. אז אני רוצה להדגיש, מה שאני אגיד בדקות הקרובות, היא לא נדרשת בשביל להביא את מה שדיברנו, ומי שלא מסכים עם זה, זה לא אמור לבטל מה שנאמר. זאת אומרת, מה שעשיתי בפני קודמות, סרטטתי פה, או ניצאתי איזה הגדרות, למה זה, איך מתפתחות תקופות לימודיות, איך המעבר, מה מגדיר אותם, את הטקסט המרכזי, הטקסט שבלי עליו, ראשוני האחרונים, האחרוני הראשונים, אתם זוכרים, זאת אומרת, הקטע הגיאוגרפי שבתוך כל זה, ונדמה שגם דיברנו קצת לגבי ידעת הדורות, נכון? עכשיו, אז כמו זה, זה איזו מערכת שהיא, קיצור, תדמיינו אותה, זה איזו מערכת שבעצם מדברת על התפתחות תנאים, מוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים וכן הלאה. והפה אני חוזר לנקודה שנדמה שכן אמרנו, ההתפתחות הזאת לא בנויה זה שכמו ידעת הדורות, או שהתנאים יהיו חכמים יותר מהמוראים, והמוראים חכמים יותר מהגאונים וכן הלאה. זה בנוי על כך שזאת ההתפתחות הטבעית של המערכת. מה שיש לך, כמו זה טקסט, כמו שכרגע אם זה הפסוק, או לאחר מכן המשנה, או לאחר מכן הגמרא, והטקסט הזה נתון לפרשנויות. הוא נתון לפרשנות כזאת, נתון לפרשנות אחרת, ועכשיו איזשהו שלב צריך לבוא ולסגור עניין. זאת אומרת, אם למשל, אדם, ניקח דוגמה שנדמה שהשתמשתי בה כבר, אל תשאל אותך אם רשע להיות עד חמאס. אפשר לקרוא את הפסוק הזה בשתי צורות. אל תשת ידך עם רשע שהוא יהיה עד חמאס, ואז מה שיש לך זה אך ורק רשע שחשוד על ממונות, זאת אומרת הוא מעגל פינות, או משקר, או מרמה, או גונב, בשביל יבח ממוני, אז אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. אפשר לקרוא את הפסוק אחרת, וחבר שבשור שלי לפחות אז פרשו את התבנית הזאת השבוע, עד אשת ידך נקודותיים, א' עם רשע, ב' להיות עד חמאס. אז בעצם יש שתי קטגוריות, כי עד אשת ידך א' עם רשע באשר הוא, בלי קשר לרמת החשש שהוא ישקר או שהוא מרמם בממונות, וב' עד אשת ידך עם עד חמאס. ואז הפסוק כאמור מתפצל, יש איסור שיעיד רשע, או לקבל עדות של רשע, ויש איסור לקבל עדות של עד חמאס. לא רשע די חמאס. יש רשע, ויש עד חמאס. שתי אפשרויות הן לגיטימיות. שתיהן מתיישבות עם שם הכתובים, אם הם מוכר לנו מפסוקים אחרים. עכשיו פשוט לבחור את הראשון או את השני. וזה במקרה הזה מחלוקת הבאי ורבה. עכשיו, אם נניח כאלה שאנחנו פוסקים כמו הבעיה, כי זה אחד מיאלקי גם, זה המם, מומר לכם נבלות טלפון, סחלה אחיסה, אז אם אנחנו פוסקים כמו הבעיה במקרה הזה, זה בעצם אומר עכשיו, שניהם לגיטימי, אבל יש שלב, המערכת לא יכולה להיות עם אפשרות עד אינסוף. אז לכן, מבחינה הלכתית, באים ואומרים, זאת הפרשנות שהתקבלה להלכה. זה לא אומר שמה יותר חכם מרבה, זה אומר שזאת הפרשנות שמסיבות שונות התקבלה, ועכשיו הדיון ייבנה על גבי זה. וכאמור, זה לא עניין של חכם או טיפש, זה עניין שהיא פה שתי אפשרות לגיטימיות, שתי אפשרויות, והיה צריך לבחור אחד של ההלכה למעשה, ועל התשתית הזו, אז עכשיו אני לא יכול לבוא אלף שנה אחר כך ולהגיד, נדמה לי, או אני חושב, שהבית טועה ורב הצודק במקרה הזה, או במקרה הכי הפוך. ולמה? כי המערכת לא... המערכת חייבת, מגיע לנקודות סיכום וסגירה. ואז המערכת, בעצם היא טבעה כמערכת משפטית, היא אחרי כמה זמן סוגרת, מאמצת כיוונים או קביעות מסוימות, ואז הדיון הבא ממשיך מזה. אז עכשיו יהיה לנו מחלוקת בין הרמב"ם לר"ן, איך להבין מה זה רשע, מה זה מומח הנבלות. או ואחר כך יהיו על גבי זה מחלוקות דוד הרמב"ם. אבל מבחינת הסמכות או הקביעה, אני אקח דוגמה, אם חז"ל, אני אקח דוגמה מתחום שהוא קרוב שהוא לא בדיוק דומה, אבל דווקא הוא יחדד את זה קצת. פיל תוטפות בין עיניך. אני יכול למחר בוקר להתפלפל, לא משהו את המילה בתוטפות. אבל התקבלה מסורת שתוטפות זה התפילין. וממילא, אתה לא יכול היום לבוא ולהתנגד לזה עם כל מיני הוכחות או טענות או, או מהלכים אפילו משכנעים או מבריקים. אלא בשלב מסוים, אז במקרה הזה, אחת הדרך, התקבלה מסורת מסוימת. שזה החפץ שמוגדר כתוב, שאת עוטפת כוונתה תפילין, ואז אתה יכול רק בזה להמשיך ולבנות סוגיה של תפילין. עוד אותו דבר קורה, לא רק במסורת ולא רק בהלכה משה מסיני, אלא גם קורה לגבי סוגיות עצמן. עכשיו, זה ודאי נכון ברמת ההלכה. עכשיו, לעומת זאת, ברמת הלמדנות, אז עד גם זה קורה מעבר גבול מסוים. זאת אומרת, אז במה הלכתית זה קורה אולי בצורה חריפה יותר, וזה הרבה יותר מובן מדוע ולמה, אבל גם במה הלמדנית, אז אותו התהליך קורה. שכמו שאני בא ואומר, בשלב מסוים סוגרים, מקיימים את המערכת, ומתקדמים לשלב הבא. ואז אתה לא יכול לחלוק, ודאי לא מבחינת הסמכות ההלכתית, אתה לא יכול לבוא ועכשיו נגיד בוא נפתח מחדש את המחלוקת הזאת, אבל גבול מסוים גם לא מבחינה למדנית. גם מבחינה למדנית אתה כבר מקבל את הקביעות הללו. שפה גם חשוב להדגיש, אין כזה נתק בין העולם הלמדני להלכתי. זאת אומרת, מה שנקבע להלכה, אם זה עובדים בהמשך. ובסופו של דבר עושים למדנות על מסקנות הלכתיות. אז לכן, קורה הדבר הבא. המערכת בעצם נסגרת. הוא פשוט הגיע נקודת הרוויה, נקודת התפתחות, נקודת סיכום, כמו שדיברנו. ואז עברנו תקופה. עכשיו, הלכתית, יש לנו דיקות, אז זאת הסיבה שהייתה סמכות. כי סוגרים עניין. בלי נדר שנגיע לאחרונים ממש, אז נקרא בפנים את ההקדמות של גדולי האחרונים במאה ה-16, הם ממש מתייחסים לנקודות הללו בצורה חזיתית כמעט, גם מרש"א, גם בית יוסף. שנית, עכשיו, לפעמים יקרו, עכשיו, דבר הזה יש גם השלכה מעניינת. נציג את זה בביטוי הלכתי שלו. כתוב, בית יוסף אתה כבר, שלמה נשנו דברי היחיד עם דברי הרבים, הרי כבר סגרנו עניין, כאילו החלטנו שהלכה כמו הרבים, זה נשנו דברי היחיד עם דברי המרובים, אז אומרת התוספת, שבשעת הדחק ניתן לסמוך על דעת המקילי, על דעת היחיד. זאת אומרת, הדעה קיימת, אבל כדעה משנית. עכשיו, עד איזה גבול? האם אני יכול למשל היום, נגיד יש אישת הדחק, אז אני יכול לסמוך, נגיד יש מחלוקת, סתם שם דוגמה, ואני יודע מה, הנודע ביהודה לבקי ועגל. אז גם אם בדרך כלל פוסקים בצורה כמו כבר ראשון, שהדחק זכותי לסמוך על השני. אני יודע מה, יש מחלוקת באחרונים לגבי כל מיני מרת, כל מיני שאלות הלכתיות, אם אני משוכנע ב-200%, אז אני יותר בבעיה. אבל אם אני פתוח, אז מה זה, הנה, כדאי או אחי איזו לסמוך עליו בשעת הדחק. וכדומה. עכשיו, עד איזה גבול? מה אם זה מחלוקת בראשונים, ואני כבר, בדרך כלל
בדרך כלל יש לנו פסיקה מקובלת. האם אפשר לסמוך על דעה כזאת? ננסה עכשיו על דוגמה.
תן דוגמה. בן אדם ש... יש אדם של לולב שקשר כפי הרמב"ם, או משהו כזה. האם אני אומר, אפשר לסמוך על דעת היחיד? או שבא ואומר, זה נכון עד המאה ה-16. היום אפשר לסמוך על דעות מהמאה ה-16 מצפון. אבל מה שהיה בזמן הראשונים, כבר בשולחן ערוך, נגמר. אין לכם דוגמה עוד רגע שהיא, תגיד אותו טוב יותר. אותו אני אגיד דוגמה עכשיו אפילו. בזמן מלחמת לבנון הראשונה, הייתה קבוצה של חבר'ה מהישיבה שיצאו הביתה ביום שישי, יחסית מאוחר, נתקעו באוטובוס, פחות או בשקיעה, נתקעו באוטובוס בדרך ירושלים. אז אני צריכים לשאלו, אני צריכים לשאלו קודם מעשה ואחר מעשה, בכל מקרה מת, אתם אבא שלי לזה אז? אז הוא אמר לנו שהוא במקרה כזה הוא חושב שלפחות הנושאים, הנהג זה לסיפור אחר, אפשר לסמוך על שתת הבינותם, שצאת הכוכבים, זה רק 72 דקות אחרי השקיעה. זאת אומרת, עכשיו, זו דעה שפחות המקובל לא יפסוק אותה היום. זאת אומרת, ברוב ראש עם ישראל היום, למעט, אפשר לומר, אולי כמה כיסים של חסידים הונגרים, לא פוסקים את זה. הם פוסקים כמו פשטות אחרות, ששקיעת החמה היא... 18, משהו, סליחה, צאת הכוכבים זה 13, 18 דקות אחרי השקיעה. עכשיו, לשאת הדחק, זו שאלה אם אני יכול לומר, בסדר, אם אותה מודעה שקיימת, או לא, במקרה הזה, עכשיו, אפשר כמו שאלה שהפוך, האם לחומרה, זאת אומרת, מוצא שבת, האם יש טעם לחשוש לזה? או להגיד, נפסק נגד זה, אין טעם אפילו בדור חומרה לחשוש לזה. אז הוא למשל חושש כן רבנותם באופן אישי, אז אם אין, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר, זו דעה קיימת. אז אם אין, הדעה ידיים בתוך המסגרת, בתוך המסגרת אפשר אלף כל לסמוך עליה בשעת הדחק, בית אפשר מבחינת המחמיר טובה לברכה לחשוש לה לחומרה. הרבה פוסקים אחרים, תגידו, אם זה... נפסק נגד זה, אז נפסק נגד זה, לא ניתן לסמוך, לא צריך לחשוש על זה לחומה, לא צריך לסמוך, יש לסמוך על זה לכולה. או אני אביא לכם דוגמה יפה למזה נוספת. הלכתי פעם לחום אבלים, הסיפור כזה נפטר, מת בחוץ לארץ לפני שבת, יום חמישי מאוחר בלילה, אי אפשר היה להביא אותו לקבורה בארץ לפני שבת, אז דחו את הקבורה אחרי השבת, אז אימייל, הטיסה יצאה משם במוצאי שבת, בערך בתקופה הזאת של השנה, מתחשבן, עד שהגיעה ארצה ועד שהייתה הקבורה, כבר היה שבע בערב, זאת אומרת, אחרי צד הכוכבים. עכשיו השאלה הייתה, מה לעשות בהבדלה? מה הדילמה? הדילמה פשוטה. יש בחוק בראשונים, בין המערם לראש, האם מבדילים, האם יש עונן בשבת, מבדיל מוצאי שבת. צריך מבדיל, אחרי שכבר לא עונן. השאלה היא, האם זה תשלומים, האם הוא פטור מהמצווה, ואז הוא נפטר, או שהוא בעצם חייב, רק שהוא לא יכול לקיים את זה, ואז ברגע שהוא יוכל, אז הוא צריך לקיים. זאת אומרת, אנחנו... פוסקים במקרים כאלה בדרך כלל שמה פה מת בארץ הבוקר אז פוסקים שמבדילים זאת אומרת אם נפטר מת בשבת וקבעו אותו בחצות מוצאי שבת אז מבדילים יש מחלוקת אחרת האם אפשר להבדיל רק מי שלא יבדיל מוצאי שבת יכול להבדיל רק ביום ראשון או עד יום שלישי אנחנו פוסקים עד יום שלישי אז לכן למשל כשתשעה באב ב... במוצאי שבת, אז מבדילים במוצאי תשעה באב, שזה כבר יום שני בעצם. עכשיו, אז אותו יהודי פתח קשר חיים, אם זה נכון, וכתוב שם להבדיל.
מה החשבון? חשבון פשוט.
מה הדין לגבי הבדלה לאונן? מבדיל כשהוא אחרי כבורה. מה הדין ראשון או שלישי? שלישי. אז אם אלה, עכשיו תהיה יום שלישי, הוא עכשיו חייב הבדלה, אז הוא מבדיל. אבא שלי אמר לי, לו היה תלוי בו, היה פוסק לו להבדיל. למה? ספק ספקה. ספק הלכה שונה חיה, ספק הלכה שונה פתור. ספק. מה?
ספק.
או, אז שנייה אחת. ספק עד יום ראשון, עד יום שלישי. אז נדב שואל, למה ספק? זה בדיוק הפוינט שלי. אם אתה בגישה ששולחן ערוך סגר עניין, משהו הכריע, זאת הכרעה מוחלטת, ואתה לא חוזר לראשונים בתור דעות אופרטיביות, אז אתה לא צריך לחשש לחומרה, אתה לא צריך, אתה לא יכול להקל להם, לסמוך להם לכולה, אפשר לדחק, ואתה גם לא מספק ספק, זה לא ספק. המחבר פסק א', ופסק ב', ובזה זה נגמר, אז אין פה ספקות, וזה מה שקשר החיים עשה באמת. אם אתה בתפיסה שדעות שקיימות בראשונים הם עדיין בתוך המגרש, אז בדרך כלל אנחנו לא פוסקים בצורה מסוימת, אבל הדעות קיימות, הם לא הוכרעו, הם לא פסקו נגדה. אז לכן, אם אתה עכשיו תצריך את שניהם, אז כל אחד בפני הצד לא פוסקים כמוה, אבל היא קיימת. היא לא בוטלה, אז באמת, תצליב אותה, קיבלת ספק ספק. ואז, עכשיו, זה ממש, עכשיו, אני משוכנע שהמיטה לא עושה דבר כזה. לא עושה כזה ספק ספק. זאת שאלה של מדיניות פסיקה. האם הייתה דעות כקיימות, או דעות כבטלות? עכשיו, אפשר גם לשאול את זה העקרות האחרים, דבר כרגע על התקופות. האם תקופת הראשונים היא תקופה, אז הבריסקאים זה, 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 זה נקודה שמאוד מאפיינת אותם. שלדידם, כל מה שזז בראשונים, זאת עדיין דעה שניתן לראות אותה כפעילה. הדעה האחרים, בקיבי הרגע משהו כמעט ולא חלק בשולחן ערוך. מבחינתו, אלו דעות לא פעילות. אספר לכם את הסיפור של ה... עוד דקה. עכשיו, זו אומרת... השקע עד, עד איפה? האם אני יכול עכשיו לבוא ולומר? טוב, בוא נספר את הסיפור קודם. יש תשובה בגיעת ודים, זה שוט מימי ה-18, אם תזכיר, אני אביא את הטקסט מהפעם הבאה. השוט זה ככה. מעשה היה במצרים שהם גזרו חרם לא ללמוד את הפרי חדש. פרי חדש, נדבר עליו עוד כמה שבועות החודשים, פי חדש אחרון במאה ה-17, חזקיה דה סילביה, זה חדש, חזקיה דה סילביה, והוא מת, חי באיטליה, אחרי זה עבר לירושלים, נדמה לי שבסוף ימיו הגיע, חזר לחוץ, אז אני זוכר נכון. בכל מקרה, הוא כתב ספר מרת, ספר מרשים, ספר עם המון עוצמות, וכמובן נטפל בו עוד בנדר. עכשיו, מה הייתה הנקודה? הנקודה היא כותבים שם שבגלל שהוא העיז לחוק על ראשונים, הוא ניסו תיאור הראש, החכם, שמרת, מעירית לך דאורייתא, אמרת, הוא חולק בלי חשבון לראשונים, והוא לא נשא פנים לראשונים. בקיצור, את הרבנים במצרים זה הרגיז, שחשבו שהוא מזלזל בכבוד ראשונים, אז לא מוכן לא יותר, שמו בכם כל מי שמנה ספר שלו. עכשיו, ואז כאן השאלה היא, ויש הרבה, ספר מצוין, אז הרבה למדנים במצרים, רוצים להשתמש בספר, ואז הם בדחילו רחימו או בתחנונים, ביקשו היתר להשתמש בספר, יש איזה happy end כמובן, ששתיים אחרי זה נפתח הרב הקודם, והרב הראשי החדש המצרים מהתלמיד שלו, וזה נגמר אחר. עכשיו, מה הנקודה פה? זה בגלל הנקודה הזו. כמובן, זה במאה ה-17 זה שונה משהו במאה ה-20. אבל הוא בעצם, הוא עד עצמו כראשון, לא כראשון, הוא עד עצמו כבעצם כשווה מול שווה לראשונים, הוא יכול לגשת לסוגיות באותה זווית. אני אתן לכם דוגמה, ושוב פעם, אני קצת מקדים את המאוחר, בוא נדבר על זה, לא יודע. יש לו דיון, אם כי התשמע דאורייתא או לא, וכו'. אז התשובה היא כזאת, התשובה היא, יש שיטה אחת ברמב"ן, רק פסוק ראשון. יש שיטה ברשב"א, פרשה ראשונה. יש את הרמב"ם, שלוש פרשיות. מה, ומי שיקח משהו את השגת האויב, זה פחות הדיון שלו, אז מי צודק? מה עושה הפרי חדש?
לי יש דעה חדשה, שתי פרשיות. הוא בעצם הוא חולק על כולם. זה לא הרמב"ן, זה לא הרמב"ן, זה לא הרשב"א, זה לא התוספות, זה אני. וככה הוא יוצא את שיטתו.
והם צודקים, האמת היא, רבני מצרים לא טעו, זה באמת הגישה שלו. עכשיו, למה הוא עושה את זה? כי הוא אמר לעצמו, מותר עדיין לחוק הראשונים. הם אמרו, ברגע שהשולחן ערוך נכתב, והסיפור הזה נסגר, אז זה כמו ראשון של חוק הנמורה. ולכן כמו, כל מה שתקופה נסגרת, לא ניתן יותר ללכת, דיברנו פה על ראשונים שחוקים על גאונים או לא? אוקיי, בסדר.
אמרנו שזה מסבה אחרת, אמרנו שפשוט בגלל שלא הייתה ספרות מסכמת.
כן, אז עכשיו ניקח את השאלה הזאת אחורה. האם מותר לסמוך בשיטתך כשיטת רבי יהודה במשנה? התשובה היא לכאורה לא. באמת, למה? כי כאמור, גם שיטתך צריך להיות דילה שהיא פעילה ברמה מסוימת. הדור הולכת עד מה שנסגר, אז היום אני יכול בשיטתך או לסמוך את זה באחרונים, אם אני ליברלי יותר, יכול לסמוך את זה בראשונים, כבר בנותם. אני לא יכול לסמוך את זה בגמרא, אני לא יכול בשיטתך כי אני לסמוך על הבעיה. אני לא יכול לשאת את חק לסמוך על ידי מה על רב יוסף מול רבא וכן הלאה, אלא אני כפוף לכללים, ואני לא יכול לסמוך על ידי מה בית שמי, כן, זה ברור, ואני לא יכול לסמוך על אבי ימי מול אבי יהודה וכן הלאה. יש מקור אחד שמפקפק בזה, אם כי זה במאה ה-13 לא במאה ה-20, זה באור זרור. באור זרור הוא מעלה אפשרות שאדם יוכל היום בתור, לסמוך שלו בתנאים. אבל זה די מחליק לכת. הפשטות היא שזה לא כך. עכשיו, רק זה עוד ככה. עכשיו, פה גם כדאי להציג על איש כמודל נוסף. יש מודל שמחלקות מתקיימות. זה קורה הרבה פעמים. אני אתן לכם דוגמה. יש מחלוקת האם חליצה קודמת ייבום, או ייבום קודם החליצה. מחלוקת בתנאים. בין אבא שאול לחכמים. בגמרא כנראה מחלוקת דרך יפסוק, או פחות בגמרא יש דעות לכאן ולכאן. הריף, הרמב״ם, פוסקים שאיבום קודם. הבנותם, ובקבותיו בעלי התוספות, שחליצה קודמת. המחבר, כמו הרמב״ם, שאיבום קודם. הרמה, כמו התוספות, שחליצה קודמת. עובדיה יוסף, כמו הרמב״ם, כמו המחבר. הרב עוזיה, הרצוג ושאר חכמי הדור, חליצה קודמת. בעצם יש לך מחלוקת שמתגלגלת ל-2,000 שנה, אבל שכל פעם מחדשים את המנדט, כאילו. כי זה מה שמתחיל את המחלוקת בתנאים לא נסגר. למה זה לא נסגר? כי המורים לא סגורים על זה. מה שעובד כמו הרבה מורים לא נסגר, כי הראשונים לא סגורים על זה, וממילא גם האחרונים לא סגורים על זה. במקרה הזה כאמור, גם כאשר היה ניסיון לסגור את זה, כשהמדינה הוקמה בתשח, אז הרוזיה והר הרצוג ניסו לתקן תקנה שכולם, אשכנזים, ספרדים, תימנים, כולם חולצים ולא מיימים. ואז עבדיה כתב תשובה ב-1954 וטרף את הקלפים ופסק איזה תימני פתח תקווה שייבם בכל זאת. אז עוד הפעם, לא סגורים על הסיפור הזה, אני לא יודע מה יפסוק היום עבדיה אומרת, אבל זה ניסיון, איך שמחלוקת היא מחדשת את ראשון המחלוקת שלה אחת לתקופה. וכמובן מרח שדבר עוד כל מיני מחלקות כאלו שראשונים מסוימים פוסקים כמו המורים ותנאים מסוימים, וממילא זה מתגלגל אחרי זה שכן ארוך וכן הלאה. אז גם מודק הזה כמובן קיים.
אם אנחנו אומרים שבעצם לשיטה שאומרת ירידת הדורות, אז למה שאני לא יחוש דווקא לשתת התנאים? זאת אומרת, הרי הם יותר קרובים, זאת אומרת, המחלוקת שלהם פחות רחוקה. למה
שלהם... גם הם באיזשהו מקום מבינים שאתה לא יכול... הם יגידו לך ככה, למה פוסקים, למה אני לא יכול לחלוק את התנאים, זה בגלל ירידת הדורות. אבל בפועל, אגב, יש גם סיבות אחרות, זה בני הסכמה, קבלה של עם ישראל, אבל אחרי שכבר נקבע, לא משנה בגלל למה זה נקבע, ברגע זה נקבע, כבר כשאנחנו קבענו שהלכה כ-X ולא כמו Y, אז יש
אבל בשדת חק, שוב, לא לתמיד, ברור שתמיד אנחנו אחרי, אבל בשדת חק.
לא, כי הם מסכימים לאן הסגירה, הם לא מסכימים שזה מראש, כאילו תקופה א' לא תקופה ב' מסיבות אחרות, אבל בתוך אותה תקופה, כשפסקת, פסקת, נדמה לי. טוב, עכשיו כל זה לא כמו מה שמעתי בהתחלה שזה אנשים המערכת ודוקי פעולתה, וזכן גם אפילו היום רב בית כנסת, נגיד יש מחלוקת, לא יודע, בין משה פיינשטיין, ניקח דוגמה, יש רב בין משה פיינשטיין ושלמה זלמן אוירבך, למשל, האם אדם שבתפקיד, אתה יודע, קונן אמבולנס, משהו כזה, האם הוא יכול לנסוע הביתה חזרה בשבת או לא? מה שמתיר, בשלמה זלמן אסר. או, יודע, ויכוח ביניהם לגבי חימום את חימוכה בשבת עם צ'ונה, אני כבר זכרת את הפרטים כבר, עכשיו, כל מיני מחלוקות מהסוג, או מחלוקת בין החזון איש לאחרים לגבי השימוש בפלטה בשבת. מה? כן, נכון, כל מיני מחלוקות כאלו. עכשיו, זה רב בית הכנסת שלך יכול להגיד, אני פוסק, כאילו, אם רב בית הכנסת, מה הוא צריך לעשות? אני בסופו של דבר צריך לפסוק. בא בעל הבית ושואל אותו, אני רופא, אני יכול לחזור הביתה כן או לא? אז בעצם, אז פה המחלוקת היא חיה ונושמת, אז רב בית הכנסת הוא יכול לפסוק אותה. איך הוא יפסוק אותה? או אם אתה סוגיה ויגיע לאיזו עמדה שהוא חושב שהיא משמעותית, או יגיד אני תלמיד של משה פיינשטיין ואני תמיד הולך בפסיקה שלו, או יגיד מנהג המקום בארץ יפסוק ככה ומנהג המקום בחוץ יפסוק ככה, לא יודע, ימאמת, אני כרגע לא שואל מה השיקולים שלו, זאת סוגיה אחרת, אבל ישקול אותו רב את השיקולים וזכותו לפסוק את זה. לעומת זאת, אם זה מחלוקת בין אותם לרמב״ם, אז לא זכותו לפסוק את זה, הוא צריך לפסוק שהוא יפתוח שולחן ערוך קודם כל, לבדוק מה קורה בשולחן ערוך. אם הוא רב מאוד גדול, ובשולחן ערוך יש איזשהו חוסר קונצנזוס מסוים, אז הוא יכול מרת להיכנס כאילו, להכניס את ראשו בין הערים.
מה מגדיר רב גדול?
בדרך כלל מרת הם יודעים להגדיר את עצמם. אבל
אבל
נגיד מרת, זאת שאלה טובה, והתשובה שלי גם כן טובה. בדרך כלל זה ידוע, פה ושם יש ילות הקלות, שבאדם לא מבין שהוא לא רב גדול, אבל יש גם הפוך, שזה משהו רב גדול, לא מבין את זה, והוא הופך להיות יראי הוראה. כרגע לא, אבל זה דיון נפרד. בכל מקרה, אני אומר, כל אדם, מחלוקות בנות זמננו, אתה חייב, עכשיו, מה אם יודע מה, יש, למשל, יש כל מיני מחלוקות בכל נידה, יש שחום המפורסם של נדע ביהודה ויחוד נידע. עד היום אתה יכול להגיד, אתה יכול לשמוע שבאמת, יש רבים שגיד לך שחושים, יש כאלה שגיד לך שלא חוששים, כי השאלה היא, מעולם לא נסגרה, ומשה פיינשטיין אחרי זה בא והציע איזו פשרה, ומת, וכן מקיים את הפשרה, לא מקיים את הפשרה, יש שאלות שעדיין פתוחות. אילו, אני באמת חושב שכן, אז עשה לך רב, אז הרב, שבימיך יפסוק לך כפי גישתו. שאלות יותר כלליות שכאמור יש איזה קונצנזוס מקיף, אז אם אתה אגרה או טוב שלמה זלמן אתה יכול לחלוק, אם אתה עובד כנסת זה כבר יש מקום מופקע ממך, אז גם פה יש איזשהו מדרג מסוים, אבל זה בונה כך שהמערכת היא יש כאילו דעות רדומות, אני אומר זה ככה, יש דעות שקבועות סגרו את הדיון, יש דעות רדומות בתרדמה עמוקה, יש דעות ש פעילות אבל הן משניות, יש דעות שהן, יש כמה חלקות שכמו הן בלב העניין. נדיקח שזו דוגמה אחרונה לכל התהליך הזה, מה זו דעה רדומה? נדיקח דוגמה אחת, נדיקח שתי דוגמות אפילו. יש לפעמים דעה בראשונים שהיא דעה יחסית לא מרכזית בכלל פסק הלכה. עכשיו, אם תצטרך לפסוק, תפסוק נגדה. תצטרך לתת איזה שיעור כללי. אתה יכול אם אתה רוצה, אבל עכשיו יכול לבוא איזה מישהו באחרונים ולהחיות אותה. מנסים לזרקו. תקח דוגמה. יש שיטה של מאירי, למשל ראשון, שתורתו ירדה למחתרת. הסורים לא היו קיימים, מעט מאוד בתורת המאירי הוכר במשך עוד בשנים. קצת שהגיע
מצד שהגיע באמת לשיטה המקובצת. וחוץ מזה, תורת המאיר היא כמעט לא הייתה ידועה. עד שבקצב המאה ה-19 התחילו לחטט בספריות, לחפש כתבי יד, והתחילו לעלות על המאירי, ואז במאה ה-20 מישהו מצא כתב יד של כל המאירי באיטליה, ומניע אז המאירי הוא סט מכובד שנמצא בכל במדרש ובבתים רבים. עכשיו, למאירי יש שיטה מסוימת לגבי הוצאה בשבת ברשות הרבים, כאילו העברת 400 ברשות הרבים. שיטה מאוד יפה, מאוד למדנית, משהו שהוא כללי, תענוג לעיניים. בדיעה הזאת, איך היא... בכל זאת, זה עוד דעה במאירי. וכמו, משקל של המאירי, בגלל הסיבות האלה, הוא לא משקל אדיר מבחינה הלכתית. אבל מה? היה יהודי, תמיד חכום, גאון עולם, שוב, נחם זמבה, שחי בוורשה, בחלט ראשון של 120, כתב ספר יסוד בדיני הוצאה בשבת, ולקח את המאירי הזה, ושמו אותה בתור סימן א' בספר שלו, זה סימן יסודי ביותר. היום אין אף אדם שיושב בישיבה רצינית, שומד דיני הוצאה בשבת, אני מבין שיש לו קוצות חיים צמוד, והסימן הזה מוכר, מוכר וידוע. זאת אומרת, זה הפך את קלאסיקה שאחרונים. אז עכשיו בעצם הייתה פה איזו דעה יחסית נידחת ולא מוכרת, שפתאום בא מישהו שהדמות מרכזית בעולם הלמדים של המאה העשרים ושם אותה במרכז הבמה. זה כמו אתה נמצא באולם של 10,000 איש והמנחה פתאום לוקח מישהו מקצה אולם והביא אותו לבמה מתחת לזרקור. אז הדעה הזאת היום היא הרבה יותר משמעותית. אז נכון שהיא בעיקר היא משמעותית בלמדנות הישיבתית, אבל לא יוחק היום, ו... אם ייתנו על זה אלפי שום כלליים, ואני חושב שנותנים על זה אלפי שום כלליים, מוקדם מאוחר, תהיה לזה גם השפעה הלכתית. או אני אקח דוגמה אחרת. הרמב״ם חושב שבקעת המצוות אפשר לברך אך ורק לפני קיום המצווה. שכחת עבוד. מוזרוע חולק על זה. עכשיו, שוב, המוזרוע יחסית ספר שגם כמעט די לא היה מוכר. זה נדמה לי במודחי, אז איך שהוא מוכר? בא, שגעת אריה, אבל... והגדיש את הסימן שם בספרו. שוב פעם, אם זה סימן בשגת אריאל, אז זה מקבל נפח יותר משמעותי. מחירות, האחרונים יכולים לבוא לפעמים ולהחיות שיטות. זה לא אוטומטית מה שפוסקים ככה, אבל זה מגביר את הסיכוי להפוך אותם לברי פסיקה. ים ההפך, דברים שפעם נוהגים בצורה משמעותית, עם הזמן גם יכולים... נפך את דעות שוב, ניקח את הדוגמה המובהקת, מה שהזכרתי פה קודם, שאת הבינותם, הצד הכוכבים, שפעם מחלקים רבים מעם ישראל פסקו ככה, אנשים חיללו שבת, לא חיללו, סליחה, עשו מלאכה, עד משך צד הכוכבים, אחרי השקיעה, והיום איש לא עושה ככה. זאת אומרת, סיפור ארוך, זה סיפור גם די מעניין, כי זה לא קרה במכה אחת, זה כמה פעימות. אבל למה זה היום, לא תמצאו אף אדם בעולם ש... באמת, בחמש דקות אחרי השקיעה, הוא גם מצחצח את הנעליים שלו. מה שכן היה נתן למצוא עדיין לפני 60-70 שנה. אבל זאת דוגמה לדעה ש... עכשיו, זה כמעט דעה שנשארת למדנית. הלכתית, אבל היא מאבדת את עוצמתה.
איך היא איבדה את עוצמתה באמת?
במקרה הזה, כי הגרע יצא חוצץ נגדה. האגב פשוט יצא חוצץ נגדה ו...
עכשיו זה 1.60 שנה זה קרה, זאת אומרת.
מה?
1.60 שנה זה קרה, זאת אומרת. אם הדגרה אני מבין, אבל...
טוב, אני אמר זה חצי משפט כי זה כבר יסיד אותנו, אבל זה כך. הגר יצא חוצץ נגדה, זה שיטה עם עליות ויודות גם קודם. והגר יצא חוצץ נגדה, וזה בניגוד לכמעט כל השעות האחרות בהלכה, זה גם דבר שאמור להיות תואם מציאות. זאת אומרת, כל שאתה אומרת, יש בזה אלמנט גם... למדני סברתי במחלוקת. יש אלמנט עקרוני במחלוקת הזאת, יש גם אלמנט מציאותי. השקיעה הייתה לפני משהו כמו 40 דקות עכשיו. אז כמובן, הוא בינתיים לא יכול לעשות את זה, כי הוא חי בצפון צרפת, והוא רואים דברים אחרים מהחלון שלו. זה הטעם הכזית של הגרע. אבל עד כל הגרע שם את כל כובד משקלו. שנית, זה עדיין, תפתח שולחן ערוך, פוסקים פה בנותם, המחבר פוסק פה בנותם. ועדיין הסיפור הזה, בהונגריה למשל, עדיין המשיכו לפסוק ככה. אבל מה שקרה, הבלגן שאחרי השואה, שיוכלו לעשות בהונגריה מלאכה מתי שרצו, כי אף אחד קראו אותם רק בני המקום שפסקו ככה. אבל כשהגיעו לניו יורק וכל מישראל עשה שבת וחסדי סאטמר המשיכו לעשות מלאכה, אז זה עורר מהומה רבתי, ובאיזשהו מקום הם נכנעו ללחץ הסביבתי, למרות שעד היום הם חושבים שזה לא צדק וחמד, הם עדיין למשל תפילה עושים 30 דקות אחר כך. אבל במקרה זה קיבוץ הגלויות והגרם, זה יצר את הסיפור הזה כבר אחרי צבא עיבור, שגם שם אין ספק שגם קיבוץ הגלויות צריך תפקיד מת, צריך תפקיד השוני של העולם המודרני מבחינת יחס לאישה ולחליצה ועיבום, וגם קיבוץ הגלויות. אני לא חושב שהמוזיא היה נושא מהלך כזה אם עדיין היו יושבים באחר בצפון אפריקה מאותו במזרח. אבל הקומבינציה של הגישה אחת באמת מעמד האישה ועובדה שהקהילות התדבבו, אז שגם כן השפיע.
האם יש עדיין קבוצה מסוימת שמחמירה לעשות כמו הבנתם?
כן, זה ודאי שיש. באמת, כל החסידים האלו הם עדיין חושבים שהבנתם צודק, הם רק נמנעים ממלאכה. אבל אני מניח שעם הזמן יהיה לזה, עם הזמן זה ילך וישחק מהרבה סיבות. טוב, עכשיו אז זה כמו אומרת, יש פה נקודה אחת ש נשארה פתוחה עדיין, וזה אומר, זה מה שאתה קיבלת לעשות היום, וזה כבר לא, וזה לתת לזה, זה תיאור התהליך מהזווית ההלכתית, מהדינמיקה הספרותית ההלכתית. יש פה גם כנקודה השקפתית מסוימת, אבל אותה אומרת, אותה כבר נשמע פעם הבאה. אז פעם הבאה נתחיל פה מה זווית ההשקפתית על הסיפור הזה, ולאחר מכן נבוא סוף סוף להתחיל לסרטט את הדיוקן של התקופות הללו. טוב, זאת אומרת, אני רוצה לצור פה מתחילות קודמות, שבוע עוד שבועיים יש גם איזה גם חתונה, אז כמה, אז אני אצטרך לעשות שיעור, אבל ייתכן שגם יהיה קצת יותר קצר. טוב, בסדר. לא, סתירה, בשבוע, כן, בסדר. יש.